לפסח, דיברתי על המשמעות של איסור חמץ. חשבתי שכמו שאנחנו נשארים בסדרה שעוסקת בטעמי המצוות, היחס בין הטעם לבין המצווה, אז כדאי לגעת לפני פסח, זווית נוספת שמתחברת לזווית שדיברתי שם. מעט אזכיר שראינו שם שכמה אינדיקציות לפחות בשיטת הרמב״ם שאיסור חמץ בניגוד למה שהרבה פעמים נכתב בספרי חסידות, ספרי מחשבה וכו', שחמץ זה דבר מאוס, כן? לחפש את החמץ, הכוונה לבאר את הדברים המאוסים מהנפש. דווקא מבחינת ההגדרה ההלכתית החמץ הוא בכלל לא איסור גברה, הוא איסור חפצה, לא איסור חפצה בכלל. ורואים את זה בכמה הקשרים. למשל שיטת הרמב"ם, או הגמרא בעצם, מביאה מחלוקת בפסחים את ביחס בין איסורי אכילה לאיסורי הנאה, ופוסקים כרבי אבאו, שרבי אבאו אמר שכל מקום שנאמר לא תאכלו, לא יאכל, לא תאכלו, אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע. זאת אומרת שהאיסור, כל איסור אכילה, ברגע שהתורה עושה את משהו באכילה, הוא נאסר גם בהנאה. והרמב״ם פוסק את זה גם להלכה, וביחד עם זה, בהתחלת הלכות פסח, חמץ ומצה, הרמב״ם מביא מקום מיוחד לאיסור הנאה, הוא מביא דווקא את האיסור של חזקיה, שחולק על רבי אבאו ולא נפסק להלכה. הוא כותב, כיוון שהתורה משתמשת בלשון פסיבי, לא יאכל, לא תאכלו, אז כיוון שכך לומדים שזה גם איסור הנאה ולא רק איסור אכילה, ומקשים עליו כבר איך זה יכול להיות. הרי ברגע שיש איסור אכילה, אז אוטומטית אנחנו לומדים מזה שיש גם איסור הנאה. למה צריך מקור נפרד כדי לאסור בהנאה? כסף משנה נדחק שמה, ועוד מקשים את זה על הרמב״ם. יש עוד רמב״ם בהלכה זין שם, גם כן בתחילת הלכות חמץ ומצה, שהוא מביא מקור מיוחד לאיסור חצי שיעור בחמץ. עדו עליו הרייש בכל התורה כולה, מחלוקת רבי יוחנן ורייש לקיש ביומה, ולהלכה פוסקים כרבי יוחנן שחצי שיעור אסור מן התורה. לא לוקים על זה, לא נענשים על זה, אבל זה אסור מן התורה. ופה בחמץ הרמב״ם מביא מקור מיוחד כדי לאסור חצי שיעור בחמץ. הרב נזר אפילו כותב שזה חצי ודווקא, ולא חלק משיעור, שליש או רבע או משהו כזה, אלא דווקא חצי. אז אמרתי שיכול להיות שאפשר להבין את זה לאור גמרא במסכת ביצה. הגמרא במסכת ביצה מביאה שם, המשנה בתחילת ביצה מביאה מחלוקת בית שמאי ובית הלל בשאלה מה השיעור של חמץ. אז הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שעור בכזית וחמץ בכקוטבת, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים זה וזה בכזית. זאת אומרת שלפי בית שמאי השיעור של חמץ הוא בכותבת. הגמרא דנה אם זה לאכילה או לבל יראה, אבל לפחות בחלק הראשון של הסוגיה בדף זין הגמרא מבינה שזה מדבר על איסור אכילה ולא על איסור בל יראה. ותוך כדי הגמרא, כשמתנהל הדיון בין בית שמאי לבית הלל, אז בית שמאי מביאים מקור לדברי, למה הם עושים חילוק בשיעור בין חמץ לבין שעור. אז הם אומרים, כי למה התורה צריכה לכתוב גם חמץ וגם שעור? כל חמץ שעור וכל חמץ לא ייראה וכו', למה צריך לכתוב את שניהם? הרי אם חמץ אסור אז שחימוצו קל, אז שעור שחימוצו קשה, לא כל שכן שיהיה אסור, אלא כדי ללמד שיש את זה בין השיעורים. כן? אחרת יש פה כפילות מיותרת, וגם ביתים הם שחולקים עליהם, חולקים עליהם לא לעצם הסברה, אלא הם טוענים שיש גם סברה אחרת, כי העובדה היא ששעור לא ראוי לאכילה. נכון, שעור זה, התוספתא אומר ששעור לא ראוי אפילו לאכילת כלב. אסורים שלא ראויים לאכילה, אז הם לא אסורים, לפחות לא מדאורייתא, אם זה לא ראוי למאכל כלב, אז אפילו מדרבנן אין איסור. ושעור הוא לא ראוי למאכל כלב, זה משהו שמחמץ איסור, הוא מאוד חמוץ. ולכן השאלה, זאת אומרת, אז אי אפשר ללמוד את שעור מחמץ, למרות ששעור יותר חמוץ, אבל דווקא בגלל זה הוא לא ראוי לאכילה, ולכן בית הלל אומרים שאין את הקל וחומר, ולכן אין לחלק בין השיעורים. זה הגמרא מסכת ביצה. ואני תהיתי שם באמת איך בית שמאי עושים מן קל וחומר כזה, וגם בית הלל, כמו שאמרתי, לא מתווכחים עליו, הרי באמת שעור לא ראוי לאכילה, מה אכפת לי שחימוצו יותר קשה? איזה מין דבר זה? מה פתאום שיהיה מספיק לכתוב חמץ ונלמד מזה קל וחומר שעור? חמץ ראוי לאכילה, ושעור לא ראוי לאכילה, אז היינו חושבים שהוא בכלל לא אסור, לכן התורה כתבה שעור, כדי להגיד לנו שגם זה אסור. גם אחרי שהתורה כתבה צריך להבין למה, אבל זה לא ראוי לאכילה, אז למה פה במקרה הזה, דבר שלא ראוי לאכילה, גם הוא אסור. מאמר מוסגר, אני ראיתי דבר משונה, לפני כמה זמן, הייתי איזה, הביא אותי לבית משפט להיות עד מומחה בענייני, הייתה איזו תביעה ייצוגית שם. על על חברת שימורים מכרה רסק עגבניות תחת כשרות לפסח של הרבנות, ובסופו של דבר הרבנות הזה יומיים לפני הפסח הורידה את הכשרות כי היא חששה שיש שם איזה חומצת לימון. חומצת לימון יש בה גלוטן, לא משנה, יש בה איזה משהו שאולי הוא חמץ, יש איזה ויכוח בין הפוסקים, אבל לא הספיקו להודיע לה לחנויות וללקוחות, ויש כאלה שקנו וטבעו אותם תביעה ייצוגית. זה אבסורד גמור בכל מיני בחינות, אבל בכל אופן, אז הביאו אותי בתור עד לעניין הזה, אז תוך כדי זה ראיתי את החומר שהביאו התובעים, זה המון כסף, אז עשו שם, זה כבר עד 15 שנה התביעה הזאת, ב-2004. עכשיו עוד לא נגמר, הם כבר מתחילים להגיע לפשרה. בכל אופן, אז הם הביאו שם בשם הרב בן ציון אבא שאול, לכן הבאתי את זה, הרב בן ציון אבא שאול, שהוא כותב שם שבפסח הטענה לגבי חומצת לימון, הרובדיה ועוד פוסקים אומרים שחומצת לימון זה לא חמץ, בגלל שנכון שיש בזה גלוטן, אבל זה עובר תהליכים כימיים שבעצם הופכים את זה למשהו שלא ראוי לאכילה בכלל, כמו אפר. זה שאחרי זה מחזירים את זה חזרה לתוך הרסק עגבניות או לתוך המוצר ואוכלים אותו, חוזר ונאור, זה כבר לא רלוונטי, כי זה עבר כבר תהליך שהשמיד אותו לחלוטין, כי הם פנים חדשות באו לכאן. אז הרב בן ציון אבא שאול כותב על זה, שאל הרובד, יש בן תכתובת על העניין הזה, שבפסח יש גם שעור, גם הוא אסור. אז רואים שבפסח אין את העניין של דבר שלא ראוי לאכילה, ולכן בעצם הוא טוען שחומצת לימון הוא וכן חמץ.
אבל שעור מביאים לעומר.
לא, שעורים. שעור באלף. זה דברים תמוהים, כי ברור לגמרי בכל הפוסקים בשולחן ערוך שבפסח דבר שלא ראוי לאכילה גם הוא לא אסור, גם בחמץ, דבר שלא חמץ נוקשה, כל דברים כאלה, דבר שלא ראוי לאכילה גם הוא אסור, זה ברור לגמרי. שעור זאת שאלה טובה, זאת אומרת, הטענה משעור היא טענה טובה, אבל אני לא חושב ש... לכן, עוד פעם, לא ראיתי בפנים, ראיתי רק ציטוטים שהם הביאו ממנו, אבל דברים משונים מאוד. בכל אופן, אבל הטענה הזאת, למה שעור באמת נאסר בפסח, היא טענה טובה, ואני רציתי לטעון שבפסח בעצם הסיבה שאנחנו לא אוכלים חמץ, זה לא בגלל שהחמץ בעצמו זה משהו פגום או בעייתי או מאוס, כמו חזיר, כמו למה חלב או דברים מהסוג הזה, דם, אלא בגלל שלאבותינו לא הספיק בצקם להחמיץ, התורה עצמה אומרת, כשלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, אז מה שהתורה רוצה זה שאנחנו נזכור את יציאת מצרים וגם אנחנו לא נאכל חמץ, כמו שאבותינו לא אכלו חמץ. ולכן בעצם מדובר פה בדין בגברא, לא דין בחפצה. החמץ בפני עצמו מצד עצמו הוא לא בעייתי. אני אמור לא לאכול חמץ כמו שאבותינו לא אכלו חמץ כשהם יצאו ממצרים. זה בעצם חלק מזכר ליציאת מצרים, האיסור חמץ. זה בעצם הטענה.
כן,
צובו
על זה אפילו בראש חודש כבר.
עוד שבועיים קודם, הקדוש ברוך הוא אמר, וככה תאכלו אותו, ולכם חגורים.
אותם? לפי זה, זה השם סופו?
כן, זה אפשר לדעת, אני חושב שפעם הערתי על זה, מה שיש בסליבי הזה, בעבור זה הצעה שהם לי בזאתי ממצרים, שהוא טוען באמת שכבר בראש חודש אומרים לנו מה הולך לקרות שאנחנו נעשה בחיפזון ופרו, זאת החיפזון לא באמת בא מפרו, וזאת הטענה.
מה עם באי רב, באי מצק?
כן, מה עם זה? גם אותו דבר. הטענה היא שכמו שאצל אבותינו זה לא היה, גם אצלנו זה לא אמור להיות. לא בגלל המאיסות של הדבר, לא בגלל שהדבר הוא בעייתי וצריך להתרחק ממנו. אלא פשוט זה, אנחנו עושים סימולציה של יציאת מצרים. חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא במצרים, לא לראות. אז זה בדרך כלל מביאים כחלק מסיפור יציאת מצרים, אבל אני טוען שגם איסורי החמץ הם חלק מהעניין הזה. ואז, אם זה באמת כך, אז ברור הכל בחומר של בית שמאי. אם חמץ שחימוצו קל אסור, אז חמץ, אז שעור שחימוצו קשה לו כל שכן, אז אם קל וחומר זה הוא לא ראוי לאכילה, לא משנה, כי אם הדבר מצד עצמו היה איסור חפצה, אז אומרים לי, כשהוא לא ראוי לאכילה, זה כבר לא זה, זה משהו אחר. אבל אם אומרים לי, אתה אל תאכל חמץ, אז אם אומרים לי, אל תאכל, אני צריך לבדוק האם אני אוכל, והאם מה שאני אוכל הוא חמץ. עכשיו, זה מתקיים בסעור, אני אוכל, ומה שאני אוכל הוא חמץ. אם ככה, זה אסור. וכיוון שחילוצו קשה, זה עוד יותר אסור מאשר חמץ רגיל. בשאר איסורי האכילה, כאשר הם לא ראויים לאכילה, אז הם פשוט, החפצה האסור הוא כבר לא החפצה הזה, זה כבר משהו אחר, הוא כבר לא בגדר אוכל, אבל כאן זה בכלל לא איסור אכילה.
אנחנו בפסח חמץ שלא ראוי לאכילה, כן.
בדיוק, זה בדיוק הנקודה, בגלל זה. כי חמץ שלא ראוי לאכילה, כמו כל שאר איסורי החמץ, הוא לא חמץ. כמו שחזיר שלא ראוי לאכילה הוא לא חזיר. אבל בסעור, זה הרמב״ם אגב כותב באותה הלכה, בתחילת הלכות חמץ ומצה, הרמב״ם כותב שסעור, למה הוא נקרא חמץ? ככה בהערה, וזה ברור שהוא מתכוון להסביר את העניין הזה, בגלל שהוא עשוי לחמץ בו עיסות. זאת אומרת, הסעור הוא תמצית החמץ, כשאתה מחמיץ אותו לעיסה, אז אתה מחמיץ אותה. אז אי אפשר להגיד שסעור הוא לא חמץ. עכשיו נכון, הוא לא ראוי לאכילה. אבל הוא האבא של החמצים, זאת אומרת, הוא הדבר שיוצר חמצים אחרים. אז אי אפשר להגיד שהוא לא חמץ. ואז הטענה היא שלכן יש את הקל וחומר של בית שמאי, ולכן גם בית הלל מקבלים את זה, ולכן סעור אסור, והטענה בעצם זה שבגלל זה הרמב״ם טוען שפה אין את הכלל של רבי אבאו, שכל דבר שראוי לאכילה, שאסור באכילה, אסור גם בהנאה. למה? כי שיטת הרמב״ם זה הנקודה הנפלאה שלו, בפירוש המשנה בקריטות ובעוד מקומות, הרמב״ם כותב שם שתורה עושה רעיון של רבי אבאו, שדבר שאסור באכילה אסור גם בהנאה, אז הוא אומר שכשהתורה עושה את משהו באכילה, מבחינתה זו דוגמה. בעצם היא התכוונה לאסור בהנאה, רק ההנאה הרווחת, הדוגמה הקלאסית של הנאה זה אכילה. אז התורה זה כמו שתיגח שור איש את שור רעהו. אז אם הכלב שלי נושך את התרנגול של רעי, אז אני צריך לשלם. כן, למה? כתוב כי ייגח שור איש את שור רעהו. כי שור זה דוגמה, הכוונה כשהממון שלך מזיק ממון של זולתך, אתה צריך לשלם. אתה אומר הרמב״ם, איסור אכילה גם הוא רק דוגמה. בעצם הכוונה אסור לך ליהנות מהדבר. כשאומרים לך אסור ליהנות, הכוונה אל תאכל. כי אכילה זה הדוגמה הרווחת להנאה. זה הכל בדברים שהם איסורי חפצה. אבל בדברים שאומרים לי אל תאכל כפעולה על הגברה, אז ברור שפה האכילה היא לא דוגמה להנאה. פה אסור לך לאכול, זה לא בגלל שאסור לך ליהנות והאכילה היא רק דוגמה. כי כמו שאבותינו לא אכלו, גם אני צריך לא לעשות פעולת אכילה. זה איסור פעולה, זה איסור על הגברה. ולכן גם חצי שיעור צריך מקום מיוחד, כי באיסורי פעולה, זה כבר שפת אמת, בתחילת מסכת שבת יש ראש על העניין הזה של פשט העני את ידו שם, יש עקירה והנחה באיסור הוצאה, אז השפת אמת שם שואל למה זה לא אסור בדין חצי שיעור, כשיש עקירה ולא הנחה. אז הוא אומר שבאיסורי פעולה אין דין חצי שיעור, דין חצי שיעור נאמר רק באיסורי חפצה. ואם חמץ הוא לא יצא, אז ממילא צריך מקור מיוחד לאסור חצי שיעור, ויש לזה הרבה מאוד ראיות, אני חושב שברמב״ם זה מאוד ברור שזה נכון, למרות שזה נראה ככה מאוד מחודש, אני חושב שברמב״ם זה ברור שזה נכון, יותר מזה, אני הראיתי, כתבתי את זה פעם והראיתי שגם בגיד הנשא רואים אותו דבר. בגיד הנשא למשל אין איסור חצי שיעור לפי הרמב״ם. השאלה היא אין איסור הנאה ואין איסור חצי שיעור, זה רק הפרי מגדים, אבל אין איסור הנאה זה הרמב״ם אומר, זה נגד הגמרא. בגמרא במסכת פסחים באותו מקום שיש את רבי אבאו גם יוצא שצריך להיות איסור הנאה, ואני חושב שזה אותו רעיון. גיד הנשא בדיוק כמו פסח, שניהם מיוחדים בזה שזה איסור היסטורי. זאת לא הדבר מצד עצמו מאוס, אלא אתה עושה את זה זכר למה שהיה פעם. גיד הנשא זה אצל יעקב אבינו, וחמץ זה זכר ליציאת מצרים, ובשני האיסורים ממש רואים את אותו דפוס, והוא נגד, לכאורה נגד הגמרא ונגד כל מה שאנחנו מכירים באיסורי אכילה הרגילים. אגב גם גיד הנשא אין בו שום...
אתה את השיעור הזה פה.
כן כן, אמרתי שדיברתי איזה פעם, אני רק מסכם את העניין הזה. גיד הנשא, גיד הנשא גם הוא בעצם הרי לא ראוי לאכילה, כן, אין בו...
כמו עץ.
כן, כמו עץ. ובכל זאת הוא נאסר. למה הוא נאסר? בגלל שהאיסור הוא זכר למה שהיה עם יעקב אבינו. זה לא הבעיה של איסורי אכילה, ששם איסורי חפצה, ששם אם הדבר לא ראוי לאכילה, אז אין את האיסור. זה איסור על פעולה. טוב, זה באופן כללי. ואז הטענה הייתה שאיסור חמץ בעצם הוא איזשהו חובה על הגברה כחלק מזכר ליציאת מצרים. היום אני...
דבר שיש לו מתירת. למה
נחשב דבר שיש לו מתירת? לא, זו שאלה ארוכה. למה חמץ לא נקרא דבר שיש לו מתירת? הוא לא נקרא דבר שיש לו מתירים לרוב השיטות, יש ברמב"ם.
נכון, אבל אם זה לא אם זה נחשב לפיסו גברה, אולי זה הסיבה שאולי...
לכן אנשים אומרים שהוא לא יכול להיות, למרות שיש מקום לדון. כי להגיד לתא, יש מחלוקת רשי ורן לגבי דבר שיש לו מתירים. לפי רשי, וככה השיטה המקובלת היא שעד שאתה אוכלנו ואיסור תאכלו ביתר. וזה קיים גם ביסורי דברה, מה זה משנה? תחכה ותאכל ביתר. לגבי הרן זה נכון, אבל דבר שלא מתירים בספק, אי אפשר להגיד את הרן, רק בביטול. הרן אומר שזה מין במינו, לכן בביטול לא קיים, אבל בספק מה הרן יגיד, בספק הרן גם הוא יגיד כמו רשי. אז אני חושב שאי אפשר להגיד את זה.
כי אני אומר שזה איסור היסטורי, אז אתה צריך לטעון שבני ישראל לא היה להם צהור בבית.
כן, לא היה להם, איפה יהיה להם?
צהור זה משהו מחזיק בבית. שיעור זה משהו שאתה מחזיק בבית, גם בלי קשר לתרם.
אתה אומר, לא חמץ, אלא שיעור. שיעור? לא יודע, יכול להיות, אין לי מושג. טוב, אז לענייננו, זאת בעצם הטענה שזה עוד אספקט שאנחנו רואים שפסח יש לו איזשהו ערך היסטורי מיוחד, והוא נשאר במסגרת ה... הלכות אכילת חמץ ובל יימצא, שגם הם מצטרפים בעצם לאותה חובה לסגור את יציאת מצרים או לעבור את זה שוב, כן, להראות או לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. היום אני רוצה קצת להסביר למה, אבל אני רוצה להסביר את זה למה מזווית אחרת קצת, וזה זווית של פסח שני וקורבן פסח בכלל, ואני רוצה להראות גם שם איזשהו מימד של הטעם של העניין. זה יכול להתקשר לדיון שלנו בסדרה הזאת על טעמי המצוות, אבל אני עושה את זה לכבוד פסח כמובן, אז אם אתם נצא ידי חובה משני הצדדים. טוב, נקודת המוצא היא שקורבן פסח, אנחנו יודעים שיש בהלכה הבחנה בין קורבן יחיד לקורבן ציבור. קורבן ציבור בא מתרומת הלשכה, בדרך כלל קבוע לו זמן, לא לכולם אבל לרובם, וקורבן יחיד כל אחד מביא משלו. קורבן פסח במובן הזה נמצא איכשהו באמצע. זאת אומרת, קורבן פסח כמובן לא בא מתרומת הלשכה, כל בן אדם או המנויים מביאים קורבן משלהם, כל אחד מביא קורבן משלו, אבל מצד שני כן קבוע לו זמן. קורבן פסח נעשה בזמן מאוד מסוים, אני להבין מי חטאת, אשם, תודה, כל קורבנות היחיד האחרים, אתה מביא מתי שאתה צריך או מתי שאתה רוצה, אבל אין, לא קבוע להם זמן. בפסח קבוע להם זמן, הגמרא כבר מדברת על הקשר בין קורבן ציבור קבוע לו זמן, קורבן יחיד לא קבוע לו זמן, ובאמת אנחנו מוצאים גם בגמרא וגם בראשונים התייחסות לקורבן פסח כקורבן ציבור. בכמה מקומות אפשר לראות את זה, המקור הבולט ביותר זה לגבי תומה שהותרה או דחויה בציבור, ששם זה מובא לגבי קורבן פסח. עכשיו, קורבן פסח הוא לא קורבן ציבור, הוא קורבן יחיד. כל אחד מביא, נכון שכל עם ישראל אמור להביא את זה, אבל כל אחד לחוד. זה לא קורבן ציבור שהוא קורבן אחד שכל הציבור מביא מתרומת הלשכה. זה קורבן ציבור הקלאסי. וקורבן פסח נתפס, לפחות בכמה מקומות רואים, שהוא נתפס כקורבן ציבור. והשאלה למה? אז פה אני רק אעיר, אני לא אכנס לפרטים, בגמרא עצמה באמת יש שתי אפשרויות להסביר מה דוחה את הטומאה, או בגלל שזה קורבן ציבור או בגלל שקבוע לו זמן. כשהגמרא קושרת את קורבן ציבור עם קורבן שקבוע לו זמן, אתם מבינים רק שקביעות הזמן דוחה את הטומאה, אז זה לא קשה, זאת אומרת כי פסח קבוע לו זמן גם אם הוא קורבן יחיד. אבל בכמה מקומות רואים שזה קשור גם להיותו קורבן ציבור. אני אביא אולי דוגמה אחת שבה הגמרא אומרת, זה כמעט במפורש, בגמרא ביומא, בדף נון א', אמר לאבונה בעד רב יהושע לרבה, ותנא, מה ישנה פסח דקרי לקורבן יחיד, ומה ישנה חגיגה דקרי לקורבן ציבור? זאת אומרת, אם משום דעתי בכינופיה, פסח נמי יעתי בכינופיה. זאת אומרת, פסח גם הוא מובא על ידי כל הציבור ביחד, כמו הקורבן, גם קורבן חגיגה כמו פסח, אגב, כל אחד מביא. זה לא קורבן שהציבור מביא, אוקיי? אז ממש חגיגה ופסח הם ממש דומים במובן הזה. והגמרא אומרת, חגיגה נקראת קורבן ציבור, ופסח נקרא קורבן יחיד. אז כבר בחגיגה רואים שיש את המושג קורבן ציבור, כאשר לא מדובר בקורבן אחד שבא מתרומת הלשכה, כל אחד לחוד מביא קורבן, רק שכל העם ישראל, כל אחד הם מביאים ביחד. אז הוא אומר, אז אם ככה, אז קורבן חגיגה, דבר כזה נקרא קורבן ציבור, רואים את זה מחגיגה. אז גם בפסח צריכה לקרוא לזה קורבן, קורבן ציבור. גם בפסח, כל אחד, עתי בכינופיה, כל אחד מביא קורבן משלו, וזה בא ביחד. אז אומרת הגמרא, איקה פסח שני, זה לא עתי בכינופיה. בפסח יש תשלום מין, לא תשלום מין, אבל יש פסח שני, ופסח שני לא בא בכינופיה. כיוון שלא בא בכינופיה, אז לא קוראים לזה קורבן ציבור. אבל פסח הראשון מצד עצמו, הגמרא אומרת, זה קורבן ציבור. לא קוראים לזה לגמרי קורבן ציבור, כי יש לו אספקט אחר, פסח שני, שהוא לא בא בכינופיה. אוקיי, אז זה לא לגמרי קורבן ציבור, אבל מצד הפסח הראשון, זה כמו שרואים בקורבן חגידה בעצמו, שהוא גם נקרא קורבן ציבור. מה רואים? שיש מושג שני, נוסף של קורבן ציבור. קורבן ציבור זה לא רק קורבן שבא מתרומת הלשכה כקורבן אחד שכל הציבור מביא. קורבן ציבור זה גם כאשר כל אחד מהיחידים מביא קורבן, אבל כולם עושים את זה ביחד באותו זמן.
אבל יש הבדל משמעותי בין שניהם. הקהל יכול להצטרף לקורבן חגיגה אחד, אם רוצים.
גם פסח.
לא, לא,
כל ישראל יוצאים בפסח אחד.
לא, אבל הם צריכים להימנות לפני כן.
זה דין למנויה, אבל ברמה העקרונית, אז מה? כולם יכולים גם בפסח, ממש בגמרא, שכל ישראל יוצאים בפסח אחד. רק יש דין, למנויה. אגב, למנויה לא ברור אם הוא מעקב, כן, יש איזה מחלוקות ראשונים.
מה עם
כזית?
מה?
כל אחד חייב לקרוא כזית. אז הם כבר שואלים שם. איך כל ישראל יוצאים בפסח אחד, אבל כל אחד צריך כזית? שאלה עם האכילה מעקבת.
לא מילים, מילים את קורבן חגיגה ויודעת, אבל יכולים להביא גם כן במחול המועד.
אוקיי.
זה הזמן...
לא, אבל עדיין, אבל עדיין במסגרת הזמן הזה, אז זה לא קבוע ברמה של יום, אבל יש לזה זמן. זאת אומרת... טוב, בכל אופן, אני רק רוצה להביא פה מהגמרא את העיקרון הזה, שיש סוג אחר של קורבן ציבור. יש קורבן ציבור שבא מתרומת הלשכה, קורבן אחד שכל הציבור ביחד מביא, ויש קורבן ציבור שכל אחד מהיחידים מביא קורבן, אבל כיוון שכולם עושים את זה ביחד, זה עתי בכינופיה, גם זה נקרא קורבן ציבור. מה פשר העניין הזה? למה באמת פסח נקרא קורבן ציבור? לכאורה זה אוסף של קורבנות יחידים. אז אני רוצה אולי להסתכל על זה מהזווית של פסח שני. בפרשת בעלותך מופיע שם הסיפור על פסח שני. וידבר משה לבני ישראל לעשות הפסח, ויעשו את הפסח בראשון ב-14 יום לחודש בין הארבעים במדבר סיני, ככל אשר ציווה השם את משה, כן עשו בני ישראל. ועשו את הפסח. והיה אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא. היו אנשים שהיו טמאים, ובפסח אי אפשר לעשות אותו בטומאה. ויקרבו לפני משה, כמובן, עוד פעם, אם רוב ישראל טמא, אז עושים גם בטומאה. זה אחת ההשלכות של זה שזה קורבן ציבור. כי טומאה הותרה בציבור, תחויה בציבור. ויקרבו לפני משה ולפני אהרון ביום ההוא, ויאמרו אנשים האם האלה, ואנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי הקרב את קורבן השם במועדו בתור בני ישראל? כן, אנחנו גם רוצים. פספסנו את קורבן פסח, אנחנו גם רוצים. ויאמר עליהם משה, עמדו וישמע מה יצווה השם לכם, וידבר השם אל משה, דבר בני ישראל אמור, איש איש כי יהיה טמא לנפש, או בדרך רחוקה לכם או לדורותיכם, גם לדורות, פסח מצרים, ועשה פסח להשם. בחודש השני, ב-14 יום בין ארבעים, כן, י' ד' באייר, יעשו אותו על מצות ומאורים יוכלו, לא ישיבו ממנו עצם וכו'. אז הטענה היא שבאמת, הקדוש ברוך הוא נותן להם אופציה נוספת, תעשו פסח שני, חזר לגב ועושים מכאן, שלא רק מי שהיה תמאו בדרך רחוקה, אלא כל אחד. כל אחד שפספס פסח ראשון, לא רק זה, אפילו מי שפספס פסח ראשון במזיד, ממש נגד פשוט הפסוקים, אפילו מי שפספס פסח ראשון במזיד, יכול לעשות פסח שני. יש שאלות שלגבי הקראת, מתי אתה מתחייב בקראת, וכל מיני דברים כאלה. אבל זה מה שכתוב בפרשה הזאת. הפרשה הזאת אומרת, דרשני, כי השאלה, התביעה היא תביעה מוזרה. לא הספקתי לברך ברכת המזון. עכשיו אני רוצה, אני בא לקראת, עברו 72 דקות, אני לא יודע, לא יכול כבר לברך. עכשיו אני בא למשה רבנו, תשמע, אני חייב גם כן, למה יגרה חלקי? אני רוצה גם לברך ברכת המזון. מה, 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 מה הטענה הזאת? לא הבנתי. זאת אומרת, הפסדתם את המצווה, הפסדתם אמור, שנה הבאה. למה ההנחה הכל כך פשוטה של האנשים האלה, גם הטון של הדיבור נראה כאילו, למה יגעה חלקנו? כאילו, איזה עוול זה? לא מבקשים ממנו זכות. אומרים לו, תשמע, בוא תיתן לנו גם עכשיו. למה יגעה חלקנו? כאילו, איך אתה עושה לנו דבר כזה? מה יש בפסח
שאנשים אולי תשגרו אותה בקורבן המקורי שהם לא היו שם, הרי הם נתנו כסף נניח,
הם לא נתנו כסף, הם לא נתנו כסף, אבל זה בדיוק הנקודה, קורבן פסח כל אחד מביא לעצמו, הוא לא הבאת את הכסף.
לא,
הם
מיובים
שלהם. לא, לא מדברים. פסח שני לא נאמר דווקא מנויים. פסח שני לא יכול להיות שמשפס את הפסח הראשון.
אולי זה פסח דיבור?
אה?
אולי
זה דיבור
במובן הזה, זה לא אומר, 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 ואם הייתי שליח ציבור ופספסתי את ברכת המזון, גם כן אני אבוא למשל ואומר לו, רגע, מה, לא בסדר, למה שאני אפספס את מצוות ברכת המזון? קיצור, יש פה משהו שהוא מוזר קצת, איזושהי הנחה כזאת שאומרת שברור שחייב להיות פה תשלום, זאת אומרת, זה לא יכול להיות שאנחנו יגרע חלקנו, שאנחנו לא הספקנו את קורבן פסח, למה? מה מיוחד בקורבן פסח?
פסח יש קורית, אומר שזה משהו...
לא, קורית לא יהיה עליהם, זה ברור, אם הם אנוסים אז הם לא יהיה עליהם קורית, אני מניח שזאת הכוונה.
לא, אבל זה מראה שיש משהו...
אחד משתי מצוות עשה שיש עליהם קורית. עוד אספקט שבו רואים שקורבן פסח הוא באמת קורבן מיוחד. כי בדרך כלל קורית זה עליו, אבל פה זה עשים.
עוד יש את פסח חזקיהו ופסח יאשיהו, אפשר לשאול. למה עשו איזה דבר גדול מזה?
אוקיי,
מה ברור?
אוקיי, מה זה ברור? אני רוצה להבין, למה? אני גם פה ברור, שאלה למה? טוב, בכל אופן, זה כמו שדיברתי פעם על העניין הזה למה לא אנשים מן הדין, שאדוון דאורייתא מביא שלושה נימוקים, וזה מעתיק את זה באנציקלופדיה התלמודית, שלושה נימוקים למה לא אנשים מן הדין. נימוק אחד זה אולי השפיר, לא אנשים מכוח קל וחומר, כן, הריסור של נימד מקל וחומר. אז נימוק אחד זה בגלל שאולי השפיר לך לקל וחומר. הנימוק השני זה אולי בגלל שהאיסור החמור יותר לא מספיק בשבילו העונש שניתן על האיסור הקל. הנימוק השלישי זה נימד מבלח אותו, בת אביו או בת אמו, שזה חומר מבת אביו או בת אמו, משהו שהיא בת אביו ובת אמו ביחד, אז קל וחומר. אז למה נכתב? כדי ללמד לך שאין אנשים מן הדין. ואני, זה תמיד הורג אותי, העניין הזה, זה לא שלושה נימוקים, זה שני נימוקים ומקור. זה שני נימוקים, למה עושים את זה? והשלישי הוא מקור, הוא לא נימוק. למה קוראים לשלישי נימוק? כי ההנחה היא שכשלומדים משהו מפסוק, אז כנראה אין לו הסבר. זה גזרת הכתוב. אז יש שתי אפשרויות שיש הסברים, זה שני הסברים השונים, והשלישי זה שאין הסבר, כי יש פסוק. זה פשוט לא נכון, זה ברור שהמקור הוא המקור השלישי, והנימוקים זה אחד משני הנימוקים הראשונים. אגב, אם לא היו הנימוקים הראשונים, אז מהמקור לא היו לומדים את זה. זאת אומרת, כי המקור כתוב, בת אבי או בת אמו, אז אומרים, למה כתוב את זה? הרי יכולת ללמוד זה בקל וחומר, אז יכולת ללמוד מזה, אני לא יודע. כי בת אבי או בת אמו, איסור יותר חמור, כמו בסרור, כן? לא יודע מה, יכולתי להסיק 100,000 מסקנות. למה אני מסיק דווקא את המסקנה הזאת של אנשים מן הדין? כי יש היגיון, לא לאנוש מן הדין, שזה אחד משני ההיגיונות הראשונים. אז אפרופו, זה שמוצאים את זה בכל מיני מקומות זה נכון, זה לא ממש זה לא טעון הסבר. יש לזה מקור, אבל השאלה מה ההסבר, אני לא שואל מה המקור, אני שואל מה ההסבר. מקור יש גם פה. אז זאת בעצם השאלה היסודית. אבל מעבר לזה, בחינוך, במצווה נון זין, הוא אומר ככה, שיעשה פסח ב-14 באייר, כל מי שלא יכול לעשות פסח בראשון ב-14 בניסן, כגון מחמת טומאה או שהיה בדרך רחוקה, שנאמר, הוא מביא את הפסוקים, ועוד הורונו חכמים זיכרונם לברכה, דלאו דווקא טומאה וריחוק הדרך לבד, אלא כל ששגג או נאנס או אפילו הזיד, ולא יקריב בראשון, מקריב בשני. יאללה, פה הוא אומר, זה בעצם תשלומים, הוא מביא גם מזיד וגם שוגג, ולא רק מי שהיה טומא או בדרך רחוקה. הרמב״ם, משום מה זה גם מצוות עשה נון זין, אומר שציוונו לשחוט פסח שני מי שנמנע ממנו פסח ראשון, והוא אמרו יתעלה בחודש השני ב-14 יום בין הארבעים יעשו אותו. ובכאן יש לה מקשה שיקשה עליי ויאמר אליי, למה זה תמנה פסח שני, וזה סותר מה שהקדמת בשורש השביעי, ואומרך שדין המצווה לא ימנה מצווה בפני עצמה. הרמב"ם בשורש השביעי אומר שאם יש, נגיד למשל הוא אומר איסור על אשת איש שנאפה, אז יש בת כהן, יש איסור בשריפה, בסקילה וחנק, יש כל מיני עונשים, הוא אומר זה פרטים שונים במצווה אחת. יכולה להיות מצווה אחת שמתפרט במצווה אחת, כמו ייבום וחליצה. נגיד, אז זה לא שתי מצוות, ברמב"ם זה אחת. כי מישהי שנשארת זקוקה, אז היא עוברת או ייבום או חליצה, או קורבן עולה ויורד. קורבן עולה ויורד, יש שלוש אופציות, אבל הם כולם בעצם אותו עניין. זה רק שלוש אפשרויות לקיים את המצווה לפי הנשונות, אז לא מונים את זה כשתי מצוות. אז אומר הרמב״ם, אז אם זה כך, אז בפסח שני הוא בעצם לא היה אמור להימנות כמצווה בפני עצמה. פסח ראשון ופסח שני זה רק שתי צורות לעשות את אותו עניין, ולכן לא צריכות היו להיות שתי מצוות נפרדות. אז על זה אומר הרמב״ם, ידע מקשה קושייה הזאת שהחכמים כבר חלקו בפסח שני, אם יהיה דינו כדין פסח ראשון, או הוא ציווי נאמר בעצמו, הוא פסקה ההלכה שהוא ציווי נאמר בעצמו, ולכן ראוי למנות אותו בפני עצמו. אז הוא רומז למחלוקת בפסחים מחלוקת רבי ורבי נתן בשאלה היא, מה היחד בפסח שני ופסח ראשון? האם פסח שני הוא תשלומים לראשון, או פסח שני הוא רגל בפני עצמו, או מצווה בפני עצמה, ופסקים הלכה כרבי, שזה מצווה בפני עצמה, וכיוון שכך אומר הרמב״ם, לכן אני מונה את זה כמצווה נפרדת, בגלל שזה לא פרט במצוות הפסח, זה מצווה בפני עצמה. והשאלה שמתעוררת כאן זה כמובן, איך זה יכול להיות? מפורש בפסוקים לא כך. אנחנו לא עשינו פסח ראשון, למה יגרה חלקנו באים האלה שרוצים את התשלום הזה? ואז הקדוש ברוך הוא, כמו שהרבן אמר להם, אוקיי, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, כן, מי שלא עשה את פסח ראשון, שיעשה את פסח שני. אי אפשר להגיד בצורה יותר מפורשת בפסוק שהדבר הזה הוא תשלומים. וחז"ל פוסקים שלא, ההשלכה, למשל, כן, מה שכל כך חביב בישיבות, כן, המנחס חינוך וכל המנחיים, הקטן שהגדיל בין שני פסחים, האם הוא חייב להביא פסח שני? כן, זה אנחנו תמיד בעצם שהגמרא עצמה מביאה, הוא גר שהתגייר בין שני פסחים, אם פסח שני הוא תשלומים לראשון, אז גר שהתגייר בין שני פסחים, או קטן שהגדיל בין שני פסחים, פטור ממנו. למה? הוא לא היה חייב בראשון, אז כיוון שכך, הוא לא פספס את זה, הוא לא צריך להביא את השני. אבל אם זה דבר, אם זה רגל בפני עצמו, אז גם קטן שגדל בין שני פסחים, או גר שהתגייר בין שני פסחים, חייב בפסח השני, כי שם הוא כבר בר חיוב, אז הוא חייב. לא משנה שבראשון הוא היה פטור, כי זה לא תשלומים לראשון. הרב חיים בעצם לא מדבר על זה, הוא מדבר, יש רמב"ם שם, הרמב"ם שם כותב שאם הקטן הביא פסח ראשון, אז הוא נפטר בפסח שני. ועל זה שואל רב חיים למה, כולם שואלים שם למה, הרי הקטן שהביא פסח ראשון עדיין הביא את זה כמי שלא בר חיובה. אז אם אתה טוען שהוא חייב פסח שני, אז מה זה משנה שהוא הביא את הפסח הראשון? אז יש את הרב חיים הידוע שאומר שיש קיום למצווה למרות שאתה לא מחויב. יש מצבים שבהם אתה מקיים את המצווה למרות שאין עליך חובה. אפשר להגיד שיצאת ידי חובה במובן הזה שאין עליך חובה, אבל יש קיום של מצווה גם בקטן. אפשר לראות את זה גם בייבום, אפשר לראות את זה בעוד מקום. מה?
אז ככה
מספירת העומר. כן, קטן שהגדיל בספירת העומר, כן, לא בגמרא, אבל כן, אנחנו עוסקים דנים בזה, קטן שהגדיל. בכל אופן, שם זה שאלה של תמימות, אבל זה... בכל אופן, אז הגמרא בסופו של דבר, או הפוסקים בסופו של דבר מכריעים כרבי, שפסח שני הוא רגל בפני עצמו, ולכן קטן או גר שהתגייר, וקטן שהגדיל וגר שהתגייר בשני פסחים, חייבים בפסח שני. זה אמירה מאוד חד משמעי, שזה לא תשלום, זה ראשון, שזה נגד הפסוקים. הפסוקים נראה שזה ממש תשלומים.
למה זה לא הוזכר בתורה לפי זה?
מה?
אם זה באמת קטן
שהגדיל, התורה הייתה צריכה לכתוב קטן שהגדיל בשני פסחים, אתה יודע כמה דינים לא מופיעים בתורה?
מה שאני אומר זה כשבאו
התמאים
ביחד איתם היה צריך לבוא,
אולי באו, אולי לא היו, אז אני לא יודע, אולי לא היה קטן שהגדיל שם בשני הפסחים, או שלא באו איתם או שלא חשבו, אבל תכלס בסופו של דבר זה מה שנפסק להלכה.
אם לא היו באים התמאים, אז קטן שהגדיל היה פסח שני?
זאת שאלה, אם לא היו באים התמאים לתמאים, היה פסח שני? זאת הקטן.
ודאי שלא.
מי אמר? אני לא יודע. זה התחדש בצורה הזאת. אם לא, אולי זה היה מתחדש בצורה אחרת. זו שאלה של איך אתה מתייחס לאירועים האלה. גם בנות סלופחד, אם לא היו באות, אז בנות לא היו יורשות, אני לא יודע. כל שזאת הדרך שזה יתגלגל, אבל זה היה יכול להתגלגל גם בדרך אחרת. אם זאת ההלכה, זאת ההלכה. טוב, זה דיון אחר. בכל אופן, אז קודם כל בקשר לשאלה, זה סתם לקח מתודולוגי חשוב, שאנחנו בדרך כלל שאנחנו קוראים את הפסוקים האלה, אנחנו מבינים שפסח השני הוא תשלומים לפסח ראשון, אבל זה לא מה שכתוב בפסוקים. בפסוקים רק כתובה הקורלציה. שמי שהביא פסח ראשון פטור מפסח שני, ומי שלא הביא פסח ראשון חייב בפסח שני. היחס הסיבתי בין אי הבאת פסח ראשון לבין חיוב בפסח שני, זה על אחריותנו הפרטית. זה לא כתוב בתורה. זאת אומרת, כן, אני רומז פה לבעיה פילוסופית וסטטיסטית, של ערבוב בין קורלציה לבין סיבתיות. זאת אומרת, כשיש קורלציה בין שני דברים, יש לנו איזושהי נטייה לחשוב שיש להם קשר סיבתי. אבל זה לא נכון, יש לפעמים קורלציות שלא נובעות מקשר סיבתי, אלא ממכניזמים אחרים. יש לייבניץ כותב, בתור דוגמה ליחס בין גוף ונפש, אז הוא מביא את משל השעונים שלו. הוא אומר, תסתכלו על שני שעונים שנעים בדיוק באותו קצב, כל פעם שזה מראה שעה מסוימת, גם זה מראה בדיוק את אותה שעה. אז עכשיו מה זה אומר? שאחד השעונים הוא סיבתו של השני, כי הרי יש קורלציה מאוד ברורה במה שהם עושים. התשובה היא לא, יש איזשהו מכניזם שלישי שאחראי לכל אחד מהם לחוד, הוא מסמכרן אותם לחוד. גם יכול להיות מקרה אולי, אבל מעבר לזה, אפילו אם לא, לא חייב להיות שיש קשר סיבתי בין שני הדברים. לפעמים קורלציה נוצרת מסיבות צדדיות, לא בגלל שיש זיקה סיבתית בין שני הדברים.
אגב, מתמטית, אפילו אם הקשר הוא קשר נסתר, עדיין זאת קורלציה.
ברור, לכן אני אומר, אפילו שאין סיבתיות, יש קורלציה. זאת הטענה. כן, אתם יודעים, זה מה שתמיד אומרים, שלא כדאי לעשות דיאטה, כי כל מי שעושה דיאטה הוא שמן. מה זה אומר? זה בעצם אומר שיש פה קורלציה בין עשיית דיאטה לבין שומן, אבל המסקנה הסיבתית לא נכונה, זאת הסיבתיות עובדת הפוך פה. ואגב, זה הרבה פעמים ככה. אתה מוצא שאנשים שמעשנים חולים מסרטן. זה לא אומר עדיין שאישום גורם לסרטן. יכול להיות בהחלט שאנשים שחולים בסרטן יש להם נטייה לעשן. אחת ההשלכות של הדבר הזה זה למשל שאם אתה מעשן ואתה מפחד לחלות בסרטן, אין שום סיבה להפסיק. זאת אומרת, זאת ההשלכה, אם הצד הזה צודק. כי העובדה שאותו האישון גורם לסרטן, אלא הסרטן גורם לאישון, אז מה זה יעזור לי להפסיק לעשן? זאת אומרת, השאלה אם אני חולה סרטן לא תלויה בשאלה אם אני מעשן. זה להרביץ הכלב שמתנפל על המקל ולא על מי שאוחז בו, כן? זה בדיוק אותו עניין. הרבה פעמים, זה שגיאה מאוד נפוצה, אגב, גם בכל מיני מחקרים וכל מיני דברים כאלה. צריך מאוד להיזהר, אני חושב שבזמן האחרון קצת יותר מודעים לזה, אבל יש כל מיני דברים שאתה, השערות צומרות, אתה רואה את השטויות שעושים שם. זאת אומרת, מסיקים מסקנות סיבתיות על כל מיני מקומות שבהם לכל היותר אתה יכול להראות קורלציה. אתה לא יכול להראות סיבתיות. אתה יכול להגיע למסקנה הסיבתית רק במקום שתגלה את המנגנון. אז ברגע שתגלה את המנגנון, איך האישון גורם לסרטן או משהו כזה, זאת תהיה אינדיקציה שבאמת הכיוון הסיבתי הוא מהאישון אל הסרטן, ולא מהסרטן אל האישון, או בכלל משהו שלישי שגורם לשניהם. זאת אומרת, כן, שמי שהולך, לא יודע מה, גר באיזשהו מקום, זה גורם גם לתאווה לעשן וגם לסרטן. משהו שלישי בכלל גורם לשניהם. אף אחד מהם הוא לא הסיבה של השני. יכולים להיות הרבה הסברים. טוב, אז לענייננו, גם כאן, זה שהתורה קושרת או יוצרת קורלציה בין פסח ראשון לפסח שני, זה לא אומר שיש יחס סיבתי ביניהם. ובאמת רבי אומר, וכך נפסק להלכה, שלא. זה לא שמי שלא הביא פסח ראשון חייב בפסח שני. זה עובד הפוך. מי שהביא פסח ראשון, נפטר מפסח שני. זה לא אותו דבר. אתה חייב בפסח שני כי אתה חייב. נקודה. לא בגלל שלא הבאת פסח ראשון. נכון שאם הבאת את פסח ראשון, זה פותר אותך. לא שזה שלא הבאת חייב אותך לעשות פסח שני, אלא אתה חייב בפסח שני כי זה רגע לפני עצמו. אם הבאת פסח ראשון, זה פתר אותך.
ונגד התורה, אם אתה מביא את השני, האם אתה עשית את הראשון, אתה עושה את השני, מקיים מצווה?
כן, אם אתה פתור, אז הפתור מן הדבר ועושה הוא קודם כל נקרא אידיוט. אם אתה גם עושה את זה כמצווה, אז יכול שיש פה גם מה תוסיף.
אבל זה לא נגד לשון התורה במילה ונקרא.
מה זאת אומרת? אני אומר, האינטונציה, כן, האינטונציה כן מראה שזאת תשלומים, וזה אני מסכים, זה מה שאמרתי קודם. אבל עצם הזיקה, עצם הקורלציה לא אומרת שיש פה יחס של תשלומים, ובאמת רבי אומר שלא, איך הוא מסביר את הרמה ניגרה? עוד מעט, אני אתן הסבר.
אגב, אתה אומר, זה לא בא ואמור, שאנחנו רוצים לעשות פצח בידה לביה, והוא אומר, אתם לא רק מהפוך, משלים מהגד.
כן, אבל זה לא מה שהיה שם. הדיון התנהל בניסן, לא באייר. טוב, בכל אופן, אז השאלה היא מה עומד בעצם אחורי נהל. יש קשר בין פסח ראשון לפסח שני, גם אם זה לא תשלומים. מה הנקודה פה? נדמה לי, כמו שראינו קודם בגמרא ביומא, פסח ראשון הוא בעצם קורבן ציבור. ופסח שני הוא קורבן, כי הוא בא מכינופיה. זה לא קורבן ציבור רגיל. ופסח שני הוא קורבן יחיד. מה הרעיון מאחורי זה? ופה אני רוצה להסביר קצת את המשמעות של פסח קורבן ציבור, ואז נחזור לדברים האלה.
אבל אם כולם, בעיקרון כמורדים מחויבים, אז זה כן קורבן ציבור, אבל חובת הציבור מתפצל על
זה. כיוון שזה לא בא בכינופיה, אבל זה לא קורבן ציבור. אני אסביר עוד מעט. אני רוצה לטעון את הטענה הבאה. עכשיו אני עושה פסק זמן פילוסופי. בסדר? דיברנו איזה פעם, אני חושב, על צו הקטגורי של כאן, ואני רוצה להקדים אותו כדי להסביר את העניין. אפרופו הבחירות שאף נגמרו, ויכוח הנצחי, למה בכלל ללכת להצביע? על כל אחד לא משנה שום דבר. ומה בכלל להשחית את זמננו להצביע? כנראה גם 100,000 קולות לא משנים שום דבר, כי זה לא משנה מי יהיה שם. אבל אפילו נגיד שיש הבדל בשאלה מי יהיה שם, עדיין כל אחד לא משנה שום דבר. מתי כל אחד יכול להשפיע? מתי שהמפלגה שאני חפץ בעיקרה מקבלת מספר עגול של מנדטים פחות אחד. נכון? ואז אם אני הלכתי להשפיע, אז הוספתי עוד קול אחד, ואז הוספתי להם מנדט. אבל בכל המצבים האחרים זה לא קורה. עכשיו דבר כזה אין כמעט סיכוי שהוא יקרה, הסיכוי הוא אפסי לחלוטין. זה, נגיד, בהערכה גסה, אני ראיתי רק אתמול איזה מאמר של מישהו שרוצה לטעון שזה קצת יותר, אבל אני לא חושב שהוא עושה את החישוב נכון. בהערכה גסה זה 1 חלקי מספר הקולות של מנדט, הסיכוי. נגיד שהמנדט שווה 30,000 קולות, אז הסיכוי שהקול שלך ישפיע הוא 1-30,000. הסיכוי של 1-30,000, אנחנו לוקחים סיכונים בכביש על החיים שלנו. זאת אומרת, אף אחד לא מתרגש מסיכוי של 1-30,000. אוקיי? אז בשביל מה להשקיע את החצי שעה הזאת וללכת להצביע? אז כן, הבן שלי תמיד מעלה את הטענה הזאת, ואז כולם מתווכחים איתו, אומרים לו, טוב, מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? כל אחד זה תרומה קטנה, אבל כולנו אור איתן, כמו שנאמר. כן? כל אחד הוא אור קטן, וכולנו אור איתן. אז השאלה, אז בעצם הטענה היא שכולם יעשו כמוך, ולכן זה כן, בדבר דבר כן יש לזה השפעה. כל אחד נותן את האינפוט שלו.
גם החיסונים.
בהרבה מקומות. על המתמס, אפשר להביא את זה להרבה מאוד, הרבה מאוד כניסה למקלט כשיש הזקה, בהרבה מאוד הקשרים אפשר להראות, למרות שיש הבדלים קצת בין המקרים, אבל כן, אבל זה סיכון מאוד קטן, זה סיכון נפשי, אין טעם להיכנס למקלט באמת. אם אתה
עושה את החשבון של
הסיכון, תגיד לאלה במשמרות, כל מי ששאל אותי אני אגיד לו את זה, אבל אין טעם להיכנס למקלט בשיקול הפרטי, אבל ברור שאם כולנו לא ניכנס למקלט או סיכוי סביר, אז כן אחד ייפגע. אבל כשאני עושה את החשבון האישי שלי, סיבה להיכנס למקלט. אגב, גם לא עשיתי את זה בלחם את המפרץ הראשונה, כשכולם שם היו המסכות וזה.
אני
התקשרתי לאשתי, טוב, בכל אופן, אחרי שראיתי שאין כימיה, כי כימיה זה סיכון מקרוסקופי. זאת אומרת, אם זה טיל כימיה, זה סיכון מקרוסקופי. אני מדבר על טיל בליסטי. טיל בליסטי, אין שום זה
חבר. טוב. יש גם ציר חכים בנושאים. הדבר הזה
100 פעם
בתדר
60 כן, טיפת חלב בסוף כן, אוקיי בכל אופן, הטענה אז למה להצביע, אז אומרים לבן שלי כן, זה ויכוחים כבר מצחיים אצלנו בבית אומרים לו, בסדר, מה יקרה אם כולם יעשו כמוך? שנה. בסדר, אבל לא כולם יעשו כמוני. זאת אומרת, העובדה היא שאני, זה שאני עושה משהו, זה לא גורם לאחרים לשנות את ההחלטות שלהם. יכול להיות שגם הם לא ילכו להצביע, אבל גם אז זה לא בגללי. כל אחד עושה את החשבון שלו. אז אם אני עושה עכשיו את החשבון, אני עכשיו לא מגלה לאף אחד שאני הולך להצביע. שאני לא הולך להצביע, סליחה. כל אחד עושה את ההחלטות שלו, כן הולך, לא הולך, לא יודע בדיוק מה. בסופו של דבר, כשאני עושה את השיקול, הלכתי להצביע מה התוצאה, לא הלכתי להצביע מה התוצאה, אין שום הבדל. אין קורלציה בין מה שאני עושה לבין מה שהציבור עושה.
אבל יש השפעות.
יש
השפעות שלא הצביעות, כנראה שכן. יש אינדיבידואלים. יש השפעות שלא הצביעות, כנראה שיש נשיאות. פה, כל אחד לחוד עשה את השיקול שלו, אין לו שום משמעות. כי אם אני כן הייתי הולך להצביע, אז היו 30% פחות אחד שלא הולכו לזמן, מה זה שינה משהו? אני אישית לא משפיע שום דבר, זה לא משנה מה אתם רוצים.
שאלת בן.
נשאל את בן, אז הוא יענה לי כדור
אחד. זה לא משהו, זה בורר אחרים לעשות.
עוד פעם, אני לא מגלה לאף אחד שום דבר. אני יושב בבית ולא אומר לאף אחד שום דבר.
יחידים, נהפכים לציבור.
זה נהפכים,
אבל
לא נהפכים. מה זה נהפכים? אני לא אומר לאף אחד שלא הלכתי להצביע. אני מסתגר בשירותים ולא מגלה לאף אחד שלא הלכתי להצביע. השאלה היא, מה זה עושה? אין לזה שום אימפקט. אז למה להשקיע בזה את הזמן? בקיצור, ויכוחים נצחיים, ברור שהוא צודק, ואין שום, ההצבעה שלך לא משפיעה בשום צורה. אבל אני חושב שמה שאנשים מתכוונים באמת כשהם מתווכחים איתו, הם לא יודעים לנסח את זה כמו שצריך, האינטואיציה של האנשים בעצם מבוססת על משהו אחר. זה הצו הקטגורי של קאנט. קאנט בעצם אומר שאתה צריך לבחון את המעשה שלך, האם הוא מוסרי או לא, לפי הקריטריון הבא. האם היית רוצה שהוא יהיה לחוק כללי? אם היית רוצה שכל הציבור יתנהג בצורה כזאת, נגיד אתה רוצה להעלים מס הכנסה, אוקיי? אז אתה מעלים 1,000 שקל, אתה מעלים 1,000 שקל, עכשיו העלמת 1,000 שקל זה שטויות, זאת אומרת אין לזה שום אימפקט על כלום, חוץ מאיזה, לא יודע מה, איזה פרה 100 מקומות אחרי הנקודה במחשבים של האוצר, אף אחד לא ירגיש את זה אף פעם בשום מקום, זאת אומרת אף אחד לא ייפגע מזה. אז למה שאני לא אעלים 1,000 שקל? מרכז, בגלל שאם כולם יעלימו את ה1,000 שקל שלהם, אז בסופו של דבר לא יישאר שום דבר באוצר המדינה. אז אני אומר, בסדר, אבל אם כולם אתה צודק, אבל אני יעלים ואני כמובן לא אגלה לאף אחד, כי מה אני משוגע יכניס אותי לכלא, אני לא אגלה לאף אחד, ולכן זה שאני מעלים 1,000 שקל באמת לא משפיע כלום. אז למה שאני לא אעלים? אז קאנט אומר, זה לא שאלה תוצאתית, זה אנשים מתבלבלים גם כשהם בפרשנות של קאנט. קאנט לא מדבר על מוסר תוצאתי. טליאולוגי, כמוסר לפי התכלית או התוצאה. הוא לא אומר שאם אתה תעשה ככה, קופת האוצר תהיה ריקה. מה שהוא אומר זה שלעשות כך זה לא מוסרי, בגלל שאם כולם היו עושים כך, אז קופת האוצר הייתה ריקה. זאת אומרת, זה לא טענה עובדתית שאם אתה תעשה, אז ככה גם יעשו כולם, כי זה לא נכון. אלא זו טענה היפותטית. כשאתה רוצה לבדוק האם המעשה שלך הוא מעשה מוסרי או לא, איך אתה בודק? את זה אתה עושה ניסוי מחשבתי. בוא נניח שכולם היו עושים את זה. זה לא יקרה, אבל בוא נניח שכולם היו עושים את זה. אם המצב בעולם היה גרוע, זה אומר שפעולה כזאת היא לא מוסרית. אוקיי? זאת בעצם הטענה של קאנט. עכשיו אפשר להתווכח, אם יש לכם אינטואיציה כזאת, אולי לי יש למשל, אני חושב שזה קריטריון טוב לפעולה מוסרית, אולי לא בלעדי, אבל קריטריון טוב מאוד. אני חושב שהוא קולע מאוד לאינטואיציות שיעים בהרבה מאוד הקשרים. אבל בסופו של דבר זה נדמה לי ההסבר היחידי שאפשר להגיד לבן אדם למה ללכת להצביע. לא בגלל התוצאה המעשית, לא בגלל שאם אתה לא תלך להצביע אז כולם לא ילכו להצביע, כי זה לא נכון, אלא בגלל הניסוי המחשבתי שאם כולם לא היו הולכים להצביע אז גם אתה מסכים שהייתה פה בעיה, הייתה פה אנרכיה, וכיוון שכך אז המעשה לא מוסרי לא ללכת להצביע. אלא אם כן אין לך עמדה. אני מדבר כרגע מי שלא הולך להצביע ברמה העקרונית, כי הוא לא משפיע. אם אתה לא הולך להצביע כי אין לך למי, זה דיון אחר. אז זה אפשר לדון לחוד. בכל אופן, אז הטענה בעצם שהצו הקטגורי שאנחנו מבינים אותו כך, בעצם הוא לא תוצאתי. הוא לא מתבסס על השאלה מה יקרה בפועל אם אתה תעשה משהו, אלא ניסוי מחשבתי. זאת אומרת, אם כולם היו עושים כמוך, וזה לא יקרה, אבל תיאורטית, אם כולם היו עושים כמוך, איך היה נראה העולם? זה הקריטריון. עכשיו, הדבר המרתק הוא, זה שאוקיי, עכשיו הוא שואל אותי, בסדר, עכשיו אחרי הדיון הקנטיאני עדיין, אבל אתה מסכים שאם אני אעשה את זה, לא תהיה לזה שום השפעה, אם אני לא ילך להצביע. אז כל האחרים הטיפשים יעשו את הטיעון של קאנט, וילכו ללכת להצביע. כי עליהם הוא הצליח לעבוד. אבל אצלי, אני לא הולך להצביע, כי במקום אחד לא משנה שום דבר. זה הבן שלי, ציטוט של הבן שלי. אז כל האידיוטים האלה, כולל אני עצמי, זה כאן תצליח להכיל אותם את הלוקשית שלי. אבל זה דבר דבר, אני לא משפיע שום דבר. ואז הטענה הייתה, ועכשיו אני אומר, כן, אבל מה יקרה אם כולם יגידו כמוך? וכאן זה כבר במשמעות אחרת. לא במובן שאם אתה תעשה, אז כולם יעשו. לא, זה לא יחס סיבתי, זה קורלציה. זה לא סיבתיות. הכוונה, אם הטיעון הזה הוא באמת טיעון שמחזיק מים, אז הייתי מטפה שכל אחד יעשה את זה לעצמו. לא בגלל שאתה עושה את זה. החברה בנויה על זה שיש בינינו הסכם ג'נטלמני שאף אחד מאיתנו לא עושה את השיקול האינטרסנטי היחיד, של היחיד. למרות שהוא שיקול נכון. אתה לא תזיק לאף אחד בכלום. אתה לא תזיק לאף אחד בכלום, במחינת הצעד האישי שלך. אבל יש בינינו איזשהו הסכם שכולנו לא נעשה את השיקול הזה, למרות שכל אחד בחוץ זה שיקול נכון. כי אחרת העסק לא היה עובד. זה כמו בדילמת האסיר. אתם מכירים דילמת, כי הדילמת האסיר בתורת המשחקים, שמתאים לבן אדם בעצם, כי יש תוכנית בטלוויזיה הבריטית, גולדן בוי. נתן למישהו לראות, אני מאוד ממליץ לראות, זה פשוט מרתק. זה אוסף של סרטונים, של ה-BBC, אוסף של סרטונים, כל פעם שני אנשים משחקים ביניהם במשחק הזה של דילמת האסיר, מדהים. אין סרטון אחד שדומה לאחר, זה פשוט מרתק, אני ממש ממליץ לראות את זה. ברשת תוכלו לחפש גולדן בול. גולדן בול.
בול?
כדור מוזהב. כדור מוזהב. דילמת האסיר בעצם עובדת ככה, יש שני אסירים שנתפסו באיזשהו פשע משותף. אני רוצה לגמור. שני אסירים נתפסו על פשע משותף. והמשטרה או החוקרים מציעים להם עסקה. אם אתה תלשין על השני, אז אתה תצא זכאי והוא יקבל 15 שנה בכלא. השני אותו דבר כמובן. אם אתה תלשין על הראשון, אז אתה תצא זכאי והוא יקבל 15 שנה. עכשיו, אם שניכם תלשינו, אז תקבלו נגיד, אבל אמר, 5 שנים. כן? אבל אם שניכם
לא תלשינו,
אם שניכם לא תלשינו, אז תקבלו 2. בסדר? זאת העסקה. אז מה קורה במקרה כזה? עכשיו כשתעשו את הטבלה של תורת המשחקים, של טבלת האסטרטגיות, אתם תראו שלכל אחד משתלם להלשין. למה? נגיד שהשני לא הלשין עליי. אז אם אני מלשין עליו, אני יוצא זכאי והוא נדחף שם עד 15 שנה. נכון? אם הוא כן הלשין עליי, וגם אני מלשין עליו, אם אני לא הלשין עליו והוא הלשין עליי, אני הולך ל-15. אז לכן מה שהוא לא עושה, לי כדאי להלשין עליו. אוקיי? ולכן כל אחד שיעשה את השיקול המקסימלי שלו, בעצם מה התוצאה? תראה ששניהם הלשינו, ואז הם שניהם נכנסים ל-5 שנים. אבל אם שניהם לא הלשינו, אז שניהם נכנסים ל-2 כל אחד. משהו פה לא הגיוני. אז כל אחד עושה את האסטרטגיה האופטימלית מבחינתו, וביחד דבר הם מגיעים לתוצאה לא אופטימלית. ולמה זה? בגלל שהאסטרטגיה האופטימלית פה היא אסטרטגיה של קואליציה. לא שבאדם בודד. אבל הקואליציה ביחד צריכה להחליט, אנחנו לא מלשינים אחד על השני. אבל זה מאוד מסוכן. כי אם אתה מחליט איתו לא ילשין עליו, הוא לא ילשין עליך, אבל הוא בסוף יעבוד עליך. זאת אומרת, אתה לא תלשין עליו, הוא ילשין עליך, אתה תיכנס 15 שנה והוא יוצא חופשי. אתה צריך לסמוך עליו. עכשיו, למה שתסמוך עליו כשהשיקול של האסטרטגיה האישית מבחינתו זה להלשין? רק בגלל זה שהוא יכול לעשות את אותו שיקול לגביך. הרי גם הוא בעצם אמור לא להלשין, אבל אז לחשוש שאתה כן תלשין עליו, ולעשות את השיקול האישי שלו ולגן עד כמה שהוא מלשין. הדרך היחידה להגיע, זה ממש מקפיד לעצם הקטגוריה. אגב, כבר כתבו על זה, ראיתי, זה קישור, לא עשו את זה בצורה מדויקת לדעתי, אבל ראיתי מאמר על זה. בסופו של דבר, האסטרטגיה האישית מובילה לא לתוצאה הטובה ביותר. זה בעצם מה שמראה דילמת האסיר. מגיעים לתוצאה הטובה ביותר כשיש אסטרטגיה קולקטיבית. אבל מה זה קולקטיבית? קולקטיבית שכל אחד מקבל לחוד את ההחלטה. אם אנחנו ממנים נציג שיפעל בשם כולנו, זה לא חוכמה. אני מדבר על הסכמה בין שנינו, ואחרי זה כל אחד מקבל את ההחלטות שלו, הוא יכול להפר את ההסכמה ויכול לציית לו.
קולקטיבית שכרוך באימון.
בדיוק. זאת אומרת, יש פה בעצם תיאום בין הפרטים, שכל אחד יעשה את השיקול של האינטרס הקולקטיבי, ולא את הפרטי. וחייב להיות שכולם יפעלו במתואם, כי אחרת כל העסק הזה קורס. למרות שכל אחד לחוד כשהוא עושה את השיקול שלו, אני רוצה לסיים, כל אחד לחוד שעושה את השיקול שלו, בעצם ברמה הרציונלית לגמרי הוא היה אמור להלשין. או להעלים מס הכנסה, או לא ללכת להצביע. ולכן הטענה שלי בעצם, זה שהצו הקטגורי בסופו של דבר, למרבה האירוניה, אומר לנו לעשות את לא את השיקול, להתעלם מהשיקול התוצאתי, נכון? לא לעשות את השיקול שבעצם אין איזה השלכות, מה זה משנה? אבל אל תתעלם מהשיקול התוצאתי, וכך הוא מביא את התוצאה. בסופו של דבר, העובדה שהאדם מתעלם מהשיקול התוצאתי, היא זו שמביאה את התוצאה בסוף. זאת אומרת, בסופו של דבר להתנהל על פי הצו הקטגורי, זה גם הדרך התוצאתית הטובה ביותר. זה מדהים, החף הזה, כן? זאת אומרת, כשאתה בעצם מגדיר מוסר דאונטולוגי, לא טליאולוגי, לא דרך תוצאות, אלא דרך פעולות ומגמות של האדם, אבל הדרך הזאת היא בסופו של דבר שמשיגה את התוצאות הכי טוב. ומי שיפעל בדרך תוצאתית, יגיע לתוצאות פחות טובות. ממש כמו בדילמת האסיר. מה זה אומר? אני רוצה לסיים. מה זה אומר בעצם? זה בעצם אומר שכשחברה רוצה לתפקד, אז השלב הראשון, אחרי שיש כבר חברה, אז יש נציגי ציבור ועושים פעולות קולקטיביות והכל בסדר, לא צריך תאום בין האנשים. יש מישהו אחד שאומרים, אנחנו קופים על כולם, אנחנו עושים את הפעולה בשם כולם. כשמדינה בונה משהו או מחליטה להיכנס לאיזשהו פרויקט בשם כולנו, לא צריך אמון של אף אחד באף אחד. כולנו עושים את העבודה, זה קורבן ציבור. קורבן ציבור, אתה לוקח נאמן מתרומת המשקל, מביא אותה עבור כל הציבור. לא צריך פה תאום בין הפרטים. אוקיי? השאלה איך נוצר הציבור? איך נוצר הציבור הזה? איך אוסף היחידים הופך להיות מין קולקטיב כזה שעובד בצורה שיכולה להביא קורבן ציבור? שעובד בצורה... הדרך... זה דורש את השלב הראשון. השלב של הצו הקטגורי שאומר שכל בן אדם יפעל אישית למען האינטרס הציבורי. לא משיקול תוצאתי שלו. אבל פה מדובר על פעולה של היחיד. זאת אומרת, ליצור תודעה קולקטיבית זה תנאי לזה שיהיה פה קולקטיב שיוכל לפעול. איך יוצרים את התודעה הקולקטיבית? עושים את ההסכם הג'נטלמני הזה של הצו הקטגורי או דילמת העשי או מה שלא יהיה ועומדים בו. זאת אומרת שכל בן אדם, למרות שבסופו של דבר בשיקול האישי הוא יכול להרוויח אם הוא לא יעשה את מה שהוא הסכים, בסופו של דבר, בגלל שהוא יודע שכולנו נעשה אותו דבר, אם זה הגיוני, ויש הסכם ג'נטלמני לא לעשות את זה, שהוא בנוי על זה שכולנו נקיים אותו, כי אחרת כולנו נופלים, כולנו נופלים, אז הוא פועל באופן אישי נגד האינטרס שלו עצמו. אלא בגלל שהוא רואה את האינטרס הקולקטיבי. זה קורבן פסח. קורבן פסח הוא קורבן ציבור בגלל שהוא בא בכינופיה. אותו הוא בא בכינופיה. כל בן אדם לחוד מביא את הקורבן האישי שלו. למה? אז למה זה קורבן ציבור? ושזאת הדרך שבה אנחנו מתיחים, כן, בתפחף, מתיחים את אוסף היחידים והופכים אותם לציבור. ברגע שהציבור פועל באופן מתואם, כל אחד לחוד מביא את הקורבן ציבור. בשיקולים שלו, מתוך הכסף שלו, לא מתרומת הלשכה. אבל הוא מביא את זה באותו זמן כקורבן ציבור, ואם רוב ישראל לא הביא את זה, אז זה לא קוים בעצם. ולכן, בסופו של דבר, קורבן פסח זה סוג של קורבן ציבור אחר. למה? כי זה קורבן שמייצר את הציבור. קורבן ציבור רגיל, זה קורבן ציבור שכשהציבור כבר קיים, לוקחים את תרומת הלשכה, מביאים קורבן. בסדר, כמו פעולה ממשלתית, מה שהבאתי קודם. אבל איך נוצר הציבור? כשיצאו ממצרים, נוצר הציבור. קורבן פסח בעצם אומר לנו, כך נוצר ציבור. כל אחד יביא קורבן משלו, כי אתם עדיין יחידים. אבל אתם תעשו את זה באופן מתואם, כמו עם הצו הקטגורי, כי למשל יש הצו הקטגורי, וזה מתוך איזושהי מודעות שאתם פועלים במסגרת של הקולקטיב. אבל שכולם ביחד בעצם, כל אחד יביא קורבן. זה נקרא קורבן ציבור. זה נקרא קורבן ציבור בגלל שכך נוצר הציבור. להבדיל מקורבנות ציבור רגילים, שבאים לתורת השכה, זה כבר אחרי שקיים הציבור. עכשיו, אם זה, לכן זה נקרא קורבן ציבור. ובזה זה שונה מקורבן יחיד שבו אתה מביא מהשיקולים שלך קורבן או שלא מביא, אבל זה דיון רק שלך עם עצמך. למה באו למשה ואמרו לו למה ניגרה על פסח, למה לא ברכת המדון? ברור, זאת אומרת, הם הרי צריכים להיות גם, הרי אם קורבן פסח יוצר את הציבור, אתה רוצה להגיד שבגלל שהיינו תמיים בדרך החוקה אנחנו לא חלק מעם ישראל? זה בלתי סביר. זאת אומרת, זה לא מדובר על הפסד של ברכת המזון, מדובר פה על השאלה האם אני הופך להיות חלק מהציבור או לא? אז הוא אומר, בסדר, נכון? אין בעיה, אתם תצטרפו. אז עושים את פסח שני. למה פסח שני הוא לא תשלומים בראשון? כי בראשון, כל זה שזה אפילו השלכות הלכתיות, אני לא אכנס לזה כאן, אבל בראשון נוצר הציבור. בשני, הציבור כבר קיים. אתה רוצה להצטרף אליו. בסדר, זה משהו אחר, זה קורבן יחיד. אתה יכול להצטרף לציבור שכבר קיים. זה קורבן יחיד. לכן מי שהביא את הפסח הראשון פטור מהפסח השני. אבל לא אי הבאת הראשון היא הסיבה לשני. אם לא היית מביא את הפסח הראשון ולא היה ציבור, לא היה טעם להביא את הפסח השני. לכן גם אין מצב שכל ישראל מביא את פסח שני. למה אין מצב כזה? אם כל ישראל מביאים פתח שני, כל ישראל מזרחים לציבור שלא חייב. אתה צריך ציבור, אתה צריך קורבן שיוצר את הציבור. אז זה חייב להיות בפסח ראשון. לכן אם רוב ישראל תמאים, זה דוחה את התרומה, למרות שזה לא קורבן ציבור במובן הרגיל. כמו שאתה צריך לייצר את הציבור כדי שיהיה למי להצטרף בפסח השני. לכן הפסח השני הוא לא תשלומים לראשון. מה? כל שנה? זה כמו זה חלקיית ישראל. כל שנה מייצרים את הציבור מחדש. כמו להראות את עצמו, כאילו, זה החשיבות של פסח. לכן אגב, הבא לראה מה שהתחלתי, הבא לראה, והאיסור אכילת חמץ, והכל, זכר למה שהיה אז. למה? כי כל שנה אנחנו בעצם אמורים לעבור את מה שהיה אז, לייצר ציבור מחדש. זאת החשיבות של פסח. לכן אני אומר שצריך כל הזמן לחזור על הדבר הזה. זה המשמעות של העניין. כי אתה בסך הכל מייצר את הציבור כל שנה מחדש. כן, לכן בפסח הייתה גירות. למה כל הרן לא יאכל בו בקורבן פסח? כי מי שלא עבר מילה הוא לא יהודי, הוא לא יכול לייצר את הציבור היהודי. אגב, לכן מילה ופסח שניהם בקרת, כמו שהיו פה קודם. זה מצוות עשה שחייבות קרת, לכן זה מיוחד. למה? כי זה שתי המצוות שהפכות אותנו ליהודים. זה התשתית של הכל, בלי זה גם אין להבין. אז ברור שזה הדבר הכי יסודי. לכן על זה בעצם יש קרת. רק הערה האחרונה, תחשבו למשל, החינוך כותב במצוות העלייה לרגל, שתי דקות, במצוות העלייה לרגל, החינוך כותב שאם רוב ישראל עלו, או בהקל, סליחה, רוב ישראל עלו להקל, אז הם קיימו את המצווה. אבל מי שלא הגיע, ביטל את המצווה הזאת. וזו שאלה מוזרה, כי, אמירה מוזרה, כי איפה מצאנו דבר כזה, מצווה שהיא גם קוימה וגם בוטלה בו זמנית. אם המצווה מוטלת על הציבור, ולא על היחידים, אז הציבור קיים. מה שייך שיחיד יבטל אותה אם היא מוטלת על הציבור? הציבור קיים אותה. ואם מוטלת על יחידים, אז כל יחיד צריך לדון אם הוא קיים או ביטל. אבל מה הפירוש שהמצווה קוימה אם רוב עם ישראל היה שם? בהקל, אגב, יש לזה משמעויות שזה ציבור, לכן גם נשים וקטנים וכולם צריכים להגיע לשם. למרות שזה מצוות עשה של מנגרמה, שהגמרא אומרת שגם נשים חייבות, ואני מבין את הכללות אפילו במקום שנאמר בו חוץ, למרות שזה מצוות עשה של מנגרמה. ולמה? בגלל שמצווה שמוטלת על הציבור בעצם יש לה שתי פנים. היא מתקיימת על ידי הציבור, אם הציבור עשה אותה אז קוימה המצווה. אבל ברור שגדירה דבישות פלוחמימה ולא קרירה. זאת אומרת, אם אנחנו נפתור את היחיד מאחריותו ואני אוקיי שהציבור יעשה את זה, אני אשאר בבית, בדיוק הטיעון של הצו הקטגורי, אז זה לא יקרה, אבל הציבור לא יעשה את זה, נכון? אז מה אומרים? אומרים ככה, בעצם המצווה מוטלת על הציבור, ואם הציבור עשה את זה קוימה המצווה, אם הציבור לא עשה את זה לא קוימה המצווה. חוץ מזה, כל יחיד שלא השתתף בקיום המצווה הזאת ביטל עשה. למה? בגלל שהציבור לא יכול לקיים מצווה אם כל אחד מהפרטים יגיד אוקיי שהציבור יקיים, אז זה קשור אליי, אני נשאר בבית. אין דבר כזה. התורה, כשהיא מטילה חובה ציבורית, היא מטילה אחריות על הפרט לדאוג לזה שהציבור יקיים את היו. עכשיו, אם אתה לא תגיד לו שהוא מבטל עשה אם הוא לא יגיע, אז אף אחד לא יגיע. אז מילא גם הציבור לא יקיים את זה. אז התורה אומרת, אוקיי, זה מין עשה מוזר כזה. הוא יכול להתקיים, כי הוא מוטל על הציבור, והציבור קיים את זה. אבל הפרט שלא תרם את חלקו וסיכן את עצם קיום המצווה הזאת, הוא ביטל עשה. יחד עם זה שהעשה הזה בעצם מתקיים.
ואין
הקל
שני.
מה? אין הקל שני, כן. שם, לא, שם זה מצווה לציבור, זה לא יצירת הציבור. זה משהו אחר. אבל כך למשל לגבי קריאת התורה. סתירות במשנה ברורה וכל מיני מקומות, האם זה חובה לציבור או חובה ליחידים. שואלים על המשנה ברורה, הוא כותב שם, בצד אחד כתוב שזה חובה ליחידים, ומצד שני הוא אומר שבן אדם שרוצה לצאת שלא יצא, זאת אומרת שישאר בבית הכנסת. אז שואלים למה, אם זה חובה על היחידים, אז שיצא, והיחידים שנשארים שם, שנמצאים שם, שיקיימו את זה. אז הטענה, אני חושב שזו טעות בתפיסה הקושייה הזאת, זאת בדיוק הנקודה. זאת חובה על הציבור, אבל ברור שיש אחריות על היחיד. היחיד לא יכול ללכת ולהגיד אוקיי שהציבור יקיים את זה, אני הולך הביתה. כי אז כולם יגידו את זה, בדיוק כמו הצו הקטגורי. ולכן נכון שזה חובה על הציבור, אבל כמו כל חובה ציבורית, כמו בהקל, יש אחריות על היחידים לתרום את חלקם לזה שהציבור יבצע את מה שהוא חייב. כי אם אתה תפתור את היחיד מאחריות ואתה תגיד שהציבור יעשה את זה, אז לא יהיה ציבור ואף אחד לא יגיד. חג שמח.